טוב, חיים. טוב, ההלכה פה היא פשוטה. ההלכה הייתה אומר אפילו מובנת מאליה, אבל אם זה לא יהיה כתוב, יש כאלה שיתחכמו. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שנטבילה מועלת לו עד שישליך השארץ, וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. אז הוא צריך קודם כל לעזוב, אבל אם הוא לא עוזב, אז כל ההודעה שלו אינה שווה גרוש, היא סוג של שקר, של מרמה. אני לא מבין למה אתה מסתכל במקום הלא נכון. וכי לא אמרתי איפה אנחנו לומדים? אמרתי בערך 3 פעמים. שאנחנו בפרק ב' הלכה ג'. הלכה ג'. טוב. אם כן, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ לידו, שאינה טבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. וצריך לפרוט את החטא. לפרוט בעברית שלנו, כמובן לפרט, כלומר, לומר בדיוק מה היה החטא. שנאמר, אנא חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. מה, וכי הקדוש ברוך הוא איננו יודע מה העם עשה? שמשה צריך לומר לקדוש ברוך הוא, זה מה שהם עשו? אלא זה מדרכי הוידוי, שאדם יפרט. בשביל מה זה טוב? ככל שאדם מעלה יותר אל התודעה את המעשה שהוא עשה, כך הוא מתנקה ממנו יותר. וזה מובן הוא מתנקה, שהוא מהפך את רצונו נגד המעשה. הוא אומר, זה וזה וזה וזה, וזה מה שאני עשיתי. זה אגב אומר, שמי שעשה את החטא, זה אני. חידוש. כי רגילים להאשים מישהו אחר בזה, מאשימים את היצר הרע. מכירים אותו? יש ביטוי כזה, זה לא אני, זה היצר הרע שלי. או איך אומרים ברומנטיקה, זה חזק ממני. אני לא יכול להתמודד עם זה. כל אלה המילים הבאות לפרוק את האחריות. וכל זמן שהאדם איננו מודע לזה שהוא זה שעושה את החטא, אז דווקא יצר הרע מתגבר. ברגע שאני לוקח אחריות על היצר הרע, זאת אומרת, במקום להגיד היצר הרע רצה, אלא אני אומר, אני רוצה, או אני רציתי, מאותה שעה אני שליט במעשה. ואז אני יכול גם שלא לעשותו. כן. אתה שואל על הראייה שמביא הרמב״ם ממשה. הרי משה לא עשה את החטא. אז איזה מין וידוי זה שהוא מתוודה על החטא שהוא לא עשה? עד כאן השאלה שלך. מה? הוא שליח הציבור, אבל הוא לא עשה. תשובה, משה פעל ככהן גדול באותה שעה. למדנו שבפרק א' הלכה ב', אתה זוכר מה למדנו? צעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. אז הראשון שעשה את זה בשביל כל האומה היה משה, שהיה כהן גדול באותה שעה. בסדר? אז... מה זאת אומרת ככה מחליפים כהנים? אהרון לא היה כהן גדול. באותה שעה, אהרון לא היה כהן גדול. איזה כהן גדול הוא היה? מתי הוא התמנה כהן גדול? אתה יכול לענות לי בבקשה? שאלתי אותך שאלה. מה? הוא התמנה כהן גדול אחרי חטא העגל. נכון? אחרי שהובאו הלוחות השניים, משה יורד מההר, מצווה על המשכן, ואז הוא ממנה את אהרון לכהן גדול. עד אז, כהן גדול זהו. אגב, כהן גדול צריך מקדש. איפה היה המקדש באותה שעה? עוד לא היה משכן. אז איזה משכן, אז איפה המשכן שמשה משרת בו ככהן גדול? ההר עצמו הוא המקדש. מובן? ההר עצמו הוא מקדש. טוב. אגב, למשל רואים שיש שם בן שרתה שכינה, כמו קודש הקודשים. ורק משה לבדו נכנס, כמו שרק כהן גדול נכנס לקודש הקודשים. ומשה בנה מצבות בתחתית ההר. הקריבו שם פרים. אז היה משהו. מעין מקדש, ללא מחיצות, ללא מבנה. טוב, כל המתוודה בדברים, אז כן, אז איפה היינו? כן, שיש בה יצר הרע איזושהי אסטרטגיה. היצר הרע פועל באופן שהוא אומר לאדם, כלומר, זאת אומרת, שהאדם אומר לעצמו, לא אתה עשית את זה, אלא מישהו אחר. עד כדי כך שהם מספרים שאבא אחד אומר לבנו, בני, אתה יותר גרוע מהיצר הרע. כן, אבא, למה? היצר הרע לפחות עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. אתה גם זה לא עושה. אומר הילד, זה לא חוכמה, לא, אין יצר הרע. טוב. כן. כן, נכון. כיוון שהוא מעלה את זה יותר לתודעה, הוא גם שולט בזה יותר, ולכן הוא יכול יותר לנתק את רצונו.
יש מחצבים שאדם מתעסק כל כך במחד שהוא עשה, שזה מחווה אותו,
זה לא יותר מחזור לזה. נכון, אתה צודק. לפעמים מרוב שאדם מתעסק בחד שלו, זה מקטין את רוחו. זה מה שאני מכוון. נכון. לכן אומר הרב קוק באורות התשובה, צריך לעשות תשובה על התשובה. כלומר, התשובה של עצמה היא קצת חטא, כיוון שהיא מגייסת את כוחו של האדם לכיוון חשבון הנפש, יש הקטנת קומתו. לכן אחרי שאדם עשה תשובה, הוא צריך לעשות תשובה של החייאת הכוחות שהוא החליש. כן, תדבר.
הרב, באמת החטא הוא לא באמת קשור לבן אדם, זאת אומרת, הרי הוא, אם באמת הוא היה בהכרה מלאה, אז הוא לא היה עושה את החטא. זאת אומרת שהכל זה היצר הרע, או לפחות העיקר.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר לכאורה, החטא זה לא באמת של האדם, שהרי אם האדם היה בהכרה מלאה, לא היה חוטא. משמע שזה לא ממש הוא. עד כאן דבריך. תשובה. נכון, אם האדם היה במלוא ההכרה, כלומר במלוא הדעת, לא היה חוטא. אבל הוא במלוא הרצון. הוא במלוא הרצון. כלומר, החטא איננו מיוחס להכרה של האדם, אלא הוא מיוחס לרצון של האדם. והחטא הוא לגמרי ברצון של האדם. שאם לא כן, זה לא היה שלו. לא, הרצון זה היצר הרע. אתה מבין מה שאני אומר?
לא.
אתה אומר, האם יצר הרע לא מתערב לו ברצון? אתה פה יצרת שניות. הרצון של האדם מצד אחד, יצר הרע מצד שני. זה פשוט לא נכון. הרצון הוא היצר הרע. כלומר, כשאני עושה חטא, המשמעות המדויקת של מה שאני עושה זה, אני רוצה את החטא.
אז זה היצר הרע?
לא, זה אני. יצר הרע זה מילה אחרת בשביל אני. אתה מבין מה שאני אומר? יצר הרע זה לא איזה יצור חיצוני, זה אני. לא, כשאדם חוזר בתשובה, הוא משנה את רצונו. לא, הוא משנה את רצונו. הרצון זה בהגדרה דבר חופשי. לעומת השכל או כל מיני כוחות שבנפש שיש להם כללים קבועים של התנהגות, הרצון זה לכל הכיוונים.
הרב אמר שהיצר הרע הוא הרצון.
נכון.
וזה אני בעצם.
לא, הרצון שלי כשהוא רוצה רע הוא נקרא יצר הרע. כשהרצון שלי רוצה טוב הוא נקרא יצר הטוב. אתה איתי? כן. אבל זה מאוד חשוב להבין שאין איזושהי ישות עצמאית. שהיא כביכול משתלטת עליי. כי ברגע שזה כך, אז לפעמים אני מנצח אותו, לפעמים הוא מנצח אותי. כיוון שסך הכל מדובר על שניים. אז למה אני צריך להתוודות על דבר שלא אני עשיתי, זה היצר הרע עשה. ברור? הייתי צריך בוידוי לומר, אנא השם, חטא היצר הרע, עבה היצר הרע, פשע היצר הרע, לא אני. לכן אני מבקש שיתן לו מכות, לא לי. אז זה לא כך, זה אני רוצה. כן.
אז
אם
אצל אדם הראשון היצר היה חיצוני לו, אז זה שהוא חטא זה עם מפרק הזה?
אדם הראשון, היצר היה חיצוני לו. לא, הכוונה שהוא היה מובחן היטב. כלומר, יכולת להגדיר בהיטב את האדם הראשון, מה יצר הטוב, מה יצר הרע. מה זה חיצוני? מי זה היצר הרע בגן עדן? הנחש. מי זה הנחש? זה האדם עצמו. איך אני יודע? כתוב מפורש. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה פירוש ערום? חכם. מי החיה החכמה ביותר שאתה מכיר?
שואל.
האדם. אם כן, אני מדובר שם על האדם עצמו. בסדר? כן.
למדנו שתשובה זה שהאדם עוזב את החטא, עושה במחשבה וגובר מליבות שלו.
אני לא הבנתי, מה? סליחה?
כן, כן. למדנו שאדם שעושה תשובה, עוזב את החטא, מסיר אותו במחשבתו
וגומר בליבו שלא יעשה אותו. האם בן אדם,
אם
בן אדם עזב
את
החטא,
אבל
איזשהו
מקום, מרוב החטא, אז הוא חושב עליו לפעמים, מדי פעם. אז זה אומר שהוא עדיין
לא חזר בתשובה על זה? אם מדי פעם הוא חושב על החטא.
חושב על החטא שהוא עשה או הזכר בו.
מה רע בלחשוב על החטא שהוא עשה?
זה
עירור עבירה. למה עירור עבירה? הוא זוכר שהוא עשה את החטא. מה הבעיה? הוא זוכר. ביום זה וזה, בשעה פלונית, עשיתי חטא על מוני. מה רע בזה? אז רבה זה טוב, וחטאתי נגדי תמיד. מה? כן, אבל זה שלו. זה חלק מעיצוב מהלך החיים שלו. אבל צריך להכיר בזה. אז רבה, ככל שהוא מכיר, כך הוא יותר שולט. אם הוא מנסה להתעלם, כל פסיכולוג יגיד לך, מה שאתה מנסה לטאטא מתחת לשטיח, בסוף הוא עושה לך רעידת אדמה. בבקשה, דבר.
אמרת שהיצר הטוב והיצר רע זה בעצם הרצון, אם אתה עושה משתמש בו לטובה, ליצר טוב, משתמש בו לרע זה יצר רע.
נכון.
אז מה זה לעבוד את השם בשתי היצרים? אבל אם אתה עובד עם יצר רע את השם, זה כבר יצר טוב.
אומר, ער, מצד אחד אני אומר שכשאני רוצה את הטוב זה יצר הטוב, כשאני רוצה את הרע זה יצר הרע, אז איך אפשר לעבוד את השם ביצר הרע? כי הרי ברגע שאני עובד את השם זה כבר יצר הטוב. תשובה, הכוונה בלעבוד את השם ביצר הרע, להשתמש בכוחות שאני רגיל להשתמש בהם לרעה, להשתמש בהם לטובה. זה הכוונה. כן.
אמרת שהנחש הוא האדם,
כן.
הנחש גם פיתה את חווה. הנחש פיתה את חווה.
נכון.
זה שאדם פיתה את חווה.
נכון.
ואז שהוא אכל מיצר...
אבל גם חווה הייתה האדם.
גם חווה הייתה
האדם? בוודאי. גם האיש. כלומר, צריך להבין, אדם הראשון... לפי מה שמתואר בתורה, אין לי מקור חיצוני, התורה עצמה אומרת, היה מורכב משלוש אישיויות. הוא היה גם איש, גם אישה וגם נחש. זה טרילוג פנימי שמתהווה בתוכו. זה כמו שלפעמים אני שואל אדם, תגיד, מה אתה רוצה לעשות בסיטואציה פלונית? אז נשמע, השכל שלי אומר כך, אבל הרגע שלי אומר כך, והניסיון שלי אומר כך. זה כל זה באותו אדם. רק דבר אחד לא היה לו, גוף, עדיין. זה בא יותר מאוחר. כן? הגוף הוא קיבל אותו רק בפרק ג' פסוק כף א', זה נקרא שמה בשם כותנות אור. כן? פתאום שהנפש המשולשת הזאת קיבלה לבוש. כן, מה אתה אומר?
והיצרה נמצא גם בנשמה או שהוא רק בגוף? שהגוף נפטר מהעולם.
אתה שואל, האם יש כמה אי-דיוקים בניסוח של השאלה, אבל נתעלם מהם. כן, הגוף לא נעלם מן העולם, הנשמה נעלמת מן העולם דווקא. הגוף דווקא נשאר. אתה שואל, האם יצר הרע קיים רק כשהאדם חי בעולם הזה? שאלה גדולה. בפשטות, רק בעולם הזה יש לנו, אפשר לומר, בחירה לטובה או לרעה. אבל יש לנו קצת רמזים לבחירה קדומה יותר. ספר חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי קצת מדבר על זה. לכן שאלה מורכבת, נאמר כך. כן.
הרב,
כשהבאתי
לך,
לפני כמה
שיעורים, אתה אמרת שיש
הרצון
לחושב לאדם שמחליט מה לעשות, ויש את התאוות, כאילו, מה שהוא מתחשב כל לעשות. אז יש להגיד שהתאוות בעצם זה יצא, כאילו...
זה עניין של מינוח. לפעמים ככה אומרים. לפעמים מכנים גם את התאוות בשם יצר הרע, אבל זה לא לגמרי נכון. כי התאוות הן לא יצר הרע, התאוות זה נתון. כן? זה, איך אומרת הגמרא? גזל ועריות, נפשו של אדם חומדתן. אז האם אני פושע בזה שיש לי תאוות גזל ועריות? לא, זה נתון. וזה שיש לאדם תאוות גזל ועריות, זה עוד לא אומר שהוא ישתמש בזה. בסדר?
אם יש לך יצר הרע, אז פשעתי בזה
פשע? לא שומע.
אם יש לך יצר הרע, זה גם פשע?
יצר הרע, שאלה למה מתכוונים? כלומר, בהקשר הזה שבו אני מדבר, יצר הרע הכוונה, ההחלטה לעשות רע. וזה כן, אפשר לבוא אל האדם בטענות. כלומר, האדם החליט שהוא יעשה רע. וזה יש לו בחירה חופשית שלא לעשות. מובן? יש בתלמוד, סיפור, בתלמוד הירושלמי, סיפור על רבי חגה שפגש ביום הכיפורים את רבי חנינה. רבי חנינה אמר לו, צחינה למאיה, אני רוצה לשתות. יום כיפור היה. אמר לו רבי חגה, זיל שתה, לך תשתה. לך תשתה. מה זאת אומרת? כנראה שהשאלה הייתה כנראה שאלה רפואית. כלומר, שרבי חנינה היה חולה, ולכן התייעץ עם רבי חגה אם לשתות או שלא לשתות. ראה רבי חגה את המצב, אמר לו, לך תשתה. אחרי זמן מסוים חוזר רבי חגה, רואה שרבי חנינה לא שתה. אמר לו, מה קרה? מה, אתה כבר לא צמא? הוא אומר, מאז שהתארת, אז אני כבר לא צמא. מכאן אתה למד, שאין היצר מתאווה, אלא לדבר האסור. כלומר, בעצם מה עשה רבי חגה לרבי חנינה? הוא גילה לו, שמי שרוצה את העבירה זה הוא, לא מישהו חיצוני. רבי חגה גילה לרבי חנינה, שמי שרוצה את העבירה זה הוא. ואז הוא עשה אותו עצמאי, חופשי, ביחס למעשה. הוא יכול היה להחליט בעצמו אם הוא רוצה לשתות או לא לשתות.
לפני שידע את זה, הוא לא היה עצמאי?
הוא לא רצה לדעת שהוא עצמאי. לפני כן. כן, זה כמו שלמשל...
אישה בהיריון ביום כיפור.
טוב, גם אישה בהיריון ביום כיפור. יש כמה הלכות שנלמדו מהדבר הזה. אבל מה שאני אומר שבאופן כללי, ברגע שהאדם יודע שבידו לעשות את המעשה, אז הוא עושה חשבון אם כן או לא. יש סיפור גם בתלמוד הירושלמי, על אדם שרצה לבוא על אשת איש. יש סיפור דומה במסכת סנהדרין, שהוא היה חולה עד כדי כך שהרופאים אמרו שהוא לא יוכל להתרפא אם הוא לא יבוא על הפנויה. ושם הרבנים נתנו לו למות. כן? למרות שבסוף הוא חי מזה, אבל בירושלמי יש סיפור אחר. יש אחד שרצה לבוא על אשת איש, והרבנים אמרו לו בסדר, אין בעיה, אבל תחכה רק רגע, אנחנו צריכים לחפור פה מקווה של 40 סאה כדי שתוכל לטבול אחר כך. ואז הוא נמנע. ולא עשה את האווירה. כלומר, שברגע שהאדם מודע לזה שהוא בעל הכוח, אז זה בידו. הוא יחליט מה הוא יעשה עם זה. כן, מה אתה אומר? אגב, זה, שנייה, וזה גם, איך לומר, זה בעצם יסוד פשוט בפסיכולוגיה אדלריאנית, מה שאמרתי לכם. טוב, מה אתה אומר?
כאן מופיע מודה ועוזב.
מודה ועוזב, אצל כתוב עוזב ומודה.
טוב,
צודק. אלא שהביטוי עוזב, כנראה, בתנ"ך, פירושו עוזב במעשה. אי אפשר לעזוב במעשה לפני הבידוד. המילה עוזב, כנראה, בספר משלי, משמעותה שלמעשה רואים שהוא לא חוזר על זה. העזיבה בלב, כלומר, ההחלטה לא נקראת עזיבה, לא יודע איך היא נקראת.
אז מה שהרמב"ם, זה לא כזה בעיה. למה הרמב"ם
דווקא? טוב, נו, לא סוף העולם. טוב, אז זה ברור. כן. נכון.
ואם ככה מועשה משלוט עליהם, אז זה דבר חיובי.
הייתי אומר ככה, התפקיד של אדם איננו לרסן את התאוות, אלא לדעת איך להפנות אותם.
לנתב.
לנתב, יפה, כן. נכון? לא תוהו ברע. כן, זה טוב שיש יצר יצר עריות, חזק כל כך, כי בלי זה לא היה קיום לעולם, נכון? לא תוהו ברע, לשבת יצרה. כן? לשבת יצרה. שמזה למדו חז"ל, שלא נברא העולם, אלא לפריה וריביה. כן. טוב. אז איפה היינו? הלכה ד'. אפשר לעבור להלכה ד'. מדרכי התשובה. מה פירוש מדרכי התשובה? זה הלכה? זה לא הלכה? זה תיאור של מציאות. כלומר, יש אצל בעלי תשובה התנהגויות שהן חורגות מהנורמה. אל תתפלא כשתראה את זה. זה מה שהוא אומר. מדרכי התשובה. להיות השב... צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה לפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו. כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. זה אגב נכון? זה לא נכון, זה שקר. מה אתה לא אותו איש? אתה אותו אחד. זה ששינית את שמך בתעודת זהות, זה לא אומר כלום. אתה אותו אחד. מה? אלא כן, אלא זה האסטרטגיה של הרצון. כלומר, ככה הנפש פועלת. זה ביטוי הבושה. כלומר, אדם אומר לעצמו שהוא לא אותו אדם, אז אף על פי שהוא כן אותו אדם, זה עוזר לו לשנות את מעשיו.
כן.
זהו, אתה צודק, למה אני מתוודא אם זה לא אני עשיתי? אלא זה ברור שזה נשאר אני.
אז כן זה אני עשיתי.
ודאי שזה אני עשיתי, אלא מה? זה מדרכי התשובה. זה מדרכי החרטה וכדומה. זאת אומרת שאדם מתבייש במעשיו. כולם צריכים לשנות השם. לא, כתוב מדרכי התשובה. אני מכיר אדם ששינה את שמו אחרי מעשה חמור מאוד שהוא עשה, הוא שינה את שמו. זה הרצח בשוגג. אז הוא שינה את שמו. זה בשלבים הראשונים של התשובה. לא, בשלבים הראשונים הוא מתנהג באופן כזה של ביטויי בושה וכדומה. הוא משנה מעשיו כולם, למשל גם גרים משנים את שמם. כן? אדם לפני שהתגייר, היה לו שם אחד, עכשיו משנה את שמו. שמעתי על איזה אדם שהתגייר באנגליה, בעיר גייטסהד. אז אמרו לו, אתה צריך שם משפחה גם, שם משפחה יהודי. אז הוא קרא לעצמו רובינשטיין. טוב, כן. השם של האדם זה לא דבר קטן, זה חלק מהמהות שלו. זה ברור שעושים לפעמים לחולה שינוי השם, שינוי מזל, דברים כאלה. אני לא אומר שלא. מה? שם זה שורש הנשמה, אבל זה תלוי איזה שם. יש לי אדם, וכל אדם יש כמה שמות. כן, חז"ל אומרים, יש שם שנותנים לו אבי ואמו, יש שם ש... אנשים נותנים לו, יש שם שהוא קורא לעצמו, יש שם שהקדוש ברוך הוא נותן לו. מה?
יש שיר כזה.
כן, אבל לא, זה המדרש אומר, שיש כמה שמות לאדם, אחד מהם זה איך שהקדוש ברוך הוא קורא לו. אז זה שאתה אומר שאדם שינה את שמו, עוד לא שינה את מהותו, לא שורש נשמתו, הוא לא דווקא הגיע לשורש נשמתו. כן? כלומר, יכול להיות שאם אדם ידע את שמו האמיתי, יופתע. למה לא לקרוא בשם של רשע? אתה לא רוצה לחשוף את הדברים הרעים שיש באדם. איך אפשר לדעת מה השם שלי? זה כמו השאלה, איך אפשר לדעת מי אני?
אפשר לדעת
התשובה, התשובה היא שעם הזמן יודעים. זאת אומרת, זה לוקח בדרך כלל 95 שנה, אבל לקראת גיל 95 האדם מתחיל לדעת מי הוא. לא, זה חשוב מה שאני אומר. למה? משום שיש טעות מצויה אצל בני הנוער. כן, אני מדבר בתור אחד עם ניסיון. הטעות אצל בני הנוער זה שחושבים, אני צריך לברר מי אני, ואחרי שאני אדע מי אני אדע איך לנהל את החיים שלי. חמור מאוד. כי החיים לא מחכים לך, אתה בינתיים חי. אתה לא יכול, זה, הרי זה מין אשליה כזאת, שיכול לצאת ממהלך החיים, להסתכל מבחוץ ולהיכנס בחזרה. כמו שאדם לא יכול להיוולד בגיל 5. אדם תמיד נולד בגיל 0, זה תמיד ככה. כן? ואי אפשר לעצור לרגע, יהיה נושא ריסט, נכנס. למרות שזה בדיוק מה שהמוסד הזה עושה, מה זה מכון מאיר? מקום שבו אתה בא לעשות איזושהי הפסקה, לקבל איזשהו מטען ולהמשיך הלאה. זה נכון. אבל אי אפשר לעשות, נגיד את זה, באופן מוחלט. זאת אומרת, אני לעולם לא ידע באופן מוחלט מי אני, עד שלב מאוד מאוחר. שאז בעצם מתברר שבעצם לא הייתי רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמי. יש פה שאלה של עודד גזית. מה, אתה לא פה היום? טוב. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אמנם, זה בהלכה ב', כן? אנחנו כבר הגענו לזה הלכה ד', אבל טוב. אמנם אני מקבל על עצמי לא לחטא, אבל הרי אני החטא. השם יכול להעיד עליי שלא החטא? יש סתירה לוגית לכאורה בדבריך היפים. אתה אומר, אמנם אני מקבל על עצמי לא לחטא, אבל הרי אני החטא. זה לא נכון, אם אתה תחטא, זה סימן שלא קיבלת על עצמך לא לחטא. אם אדם מקבל על עצמו לא לחטא, אז הוא לא יחטא. מה הבעיה?
אתה
באמת
חושב שזה עובד ככה?
כן. מה הניסיון מראה אחרת?
אם אדם עושה דברים, לא רוצה לעשות אותם, לפעמים כל מיני סיטואציות מביאות על כל מיני
נקודות. אין דבר כזה. שאדם עושה דברים שהוא לא רוצה לעשות אותם, לא קיים. לא?
מתפתה.
אתה רואה? לא מתפתה, לא בטיח. הוא החליט. אין דבר כזה. אלא מה?
כשאדם כועס, הוא מחליט שהוא רוצה לכעוס?
בוודאי. זה ממלא פונקציה.
איזושהי סיטואציה מסוימת.
תשמע, פסיכולוג אחד אמר לי שהוא שאל ילד, למה אתה כועס? הוא אומר, תשמע, אני בערך פעמיים שלוש בשבוע כועס. כן? זה חלק מהתוכנית שלו. ברור. הכעס זה דבר שאדם רוצה בו. זה ממלא איזושהי פונקציה. הרבה אתה רואה גם אצל זוגות. אתה עסקת פעם בייעוץ לזוגות? אגב, אני לא מתנדב, כן? שלא יתחילו עכשיו לשלוח. אבל אם אתה רואה, מה מזוכר, שאלתי איזו אישה אחת שהיה לה נתק מבעלה. למה? בעלה לא משתף אותה בכלום, לא מעניין אותו שום דבר ממנה וזה. התלוננה. אמרתי, תגידי, היית רוצה שזה יהיה אחרת? באמת, באמת. היית רוצה שזה יהיה אחרת? לא מתחילה לחשוב. אמרתי, לא, בעצם זה נוח לי ככה. או, זאת אומרת, לפעמים גם אי ההבנה ממלאת איזושהי פונקציה. אבל מה? זה לא יפה להגיד את זה כך. אז צריך שתהיה סיבה להתלונן. אז הוא השם ויש כל מיני דברים שקפו עלינו את המצב הזה. בסדר? ודאי שהכעס זה דבר רצוני. איפה לא? איך לא? והראיה שזה דבר רצוני, שזה אסור לכעוס. אם זה לא דבר רצוני, למה זה אסור? כן. מה?
יש הפרש בין הרוצה
לרצון. לא הבנתי.
כשאדם רוצה. כשאדם
רוצה
גם דברים שהוא לא צריך.
אדם רוצה גם דברים שהוא לא צריך, זה נכון. הוא רוצה טוב, הוא רוצה רע, מה הבעיה?
זה כאילו מאוד השואל עכשיו,
בעצם יש הפרש
בין הרצון
והרצון.
כשאדם צריך
לחבר עליו כל יום. רצון, בסוגיה הזאת, אני מחדד מה שאדם רוצה הלכה למעשה לעשות. אדם רוצה להרים את הכוס, להוריד את הכוס. רצון שלו.
כן, זה הרוצה הפשוט
היומיומי. אז כך לגבי... הרצון העילאי, הפנימי, מה שאתה מתכוון, זה מגמת החיים הכוללת.
כן,
המטרה. זה שורש הנשמה של האדם. ואני מחליט אם להוציא את זה לפועל או שלא להוציא את זה לפועל. יש ספר נפלא שנכתב, הרוס את החיים שלך בעצמך. יש שם זה, כמה עצות איך לעשות את זה. עכשיו אחד הדברים המצויים זה מה שנקרא העושר הדחוי. מה זה העושר הדחוי? אני אחיה טוב כשאגמור את הלימודים. אגמור את הצבא, או כשאתחתן, או כשאצא לפנסיה, או כשאמות. כלומר, בסופו של דבר, האדם מחליט לא להיות מאושר עכשיו. זה אחד הדרכים המובילות. יש עוד כמה. כן, מה אתה אומר?
אז למה בן אדם חוטא ומזיד, למשל, הוא רוצה לעשות את זה, או מה, הוא לא יודע שאסור אותם?
ודאי שהוא יודע. למה אדם חוטא ומזיד? כי הוא רוצה לחטוא. הוא עושה חשבון שזה כדאי לו.
אתה אומר שזה חוזר
למה שאמרנו בשבוע שעבר, שאתה אמרת שאין שוגג, ואמרתי שיש שוגג, והפניתי אותך להלכות שבת פרק שביעי. בחיים שלי לא עשיתי את זה. לא, הפניתי אותך למסכת שבת. כן, פרק שביעי. עכשיו, שוגג, מה שאני הסברתי, התווכחנו בכלל לגבי, כלומר, כנראה שכשאתה אומר שוגג ואני אומר שוגג, אנחנו מקווים לדברים שונים. שוגג זה סוג של מודעות. זה לא אנוס. אתה יודע? אנוס זה לא אני עשיתי באמת. אבל שוגג זה אני עשיתי. יש שכחה בשוגג. כן. בבקשה.
אני
אנח לך
בתשובה.
כן.
ועכשיו הוא במודעות שהוא לא רוצה לעשות את זה. עכשיו הוא מקבל על עצמו.
נכון.
לא, הוא מדבר לעצמו לא לעשות.
נכון.
לאחר שבוע, משהו קרה, לא יודע, או שהוא נחש לו הרצון, והוא כן עשה את זה. אז תגיד לי שהקבלה הראשונה שלו לא הייתה בסדר?
לא. אני שוב חוזר על שאלתך. אדם עשה תשובה על חטא, והוא קיבל על עצמו לא לעשות אותו יותר. מה קורה אם כן יחטא שוב? האם נאמר שקבלתו הראשונה לא הייתה נכונה? תשובה, לא, קבלתו הראשונה הייתה נכונה, הוא באמת קיבל על עצמו שלא לחטוא לעולם. אבל אחר כך הוא שינה את דעתו. הוא החליט לרצות אחרת. עכשיו, אמרת שמה הרצון שלו נחלש? תשובה, לא. אין דבר כזה רצון חלש, וגם אין דבר כזה רצון חזק. אלא, הרצון זה דבר ניטרלי. יש רצון להיות חזק, ויש רצון להיות חלש. זה רצון מאוד חזק להיות חלש.
באותו רגע תשובתו הייתה שלמה?
כן, באותו רגע תשובתו הייתה שלמה, אם היא הייתה באמת שלמה. כן. כן.
לפי מה שאתה אומר, אני לא יכול להפיין סתם דוגמה, יש מקומות שאתה רואה אישים שהם יותר מכינים את עצמם, על עצמם, יותר מבקשים כאילו לרצות להיות במצב של דיכאון, במצב של פגיעות.
ואתה
רואה שזה,
וואלה,
זה אנשים
שעברו
מאוד
מסוימים,
הם
מסוימים בזה. לא. אתה אומר, יש אנשים שהם יותר עצובים, יותר מדוכאים, ואנחנו רואים במציאות שזה אנשים שעברו מהוראות מסוימים. נכון? אבל זה לא נכון. שהרי כל אחד מאיתנו עבר מהוראות נוראים, למשל, נולדנו במאה ה-20. זה נתון נורא. אם הייתי נולד במאה ה-15, תשמע כמה שהחיים שלי היו טובים. או, אפשר גם לטעון את זה. חיים שלי ארוסים. נולדתי במאה ה-20. כמו כן, יאמר אדם, תשמע, עברתי דברים כל כך קשים, אל תצפו ממני לשום דבר. מה זה קשור? מה שעברת זה מה שעברת. העתיד פתוח. זאת החלטה של היצר הרע. זאת החלטה רעה. להשתמש בעבר כתירוץ. זה לא אני, מה אני, אחרי מה שעברתי, אחרי מה שעבר עליי.
אני חושב שהרב מתעלם עם המציאות. לא מדבר על מה ש... אוקיי. לא מדבר על חטאים הקונוציאליים שאנחנו מכירים. סתם, אנשים שנכנסים
לדיכאון,
אנשים שמגיעים
לכל מיני מצבים... אדם מחליט להיכנס לדיכאון, נכון?
סליחה, אדם היה מעורב באיזשהו פיגוע, היה באיזשהו פיגוע, והיה שם מראות נוראים. קשה לו להתגבר על הדבר הזה, הרב, לפי שיטתו של הרב, האדם הזה מחליט שהוא רוצה להיכנס למצב הזה?
אדם מחליט שזה ישלוט בו. כלומר, זה שאדם ראה מראות קשים, ולכן הוא יש לו סיוטים בלילה וכו', בסדר, זה נתון, זה כמו אדם שחתכו לו את היד. הוא לא יכול לספר לעצמו שהיד שלו שלמה. השאלה מה הוא עושה מהנתון הזה? האם הוא נותן לנתון הזה לשלוט בנפשו ולהפוך את כל חייו, או שהוא אומר, טוב, זה נתון, בוא נתמודד איתו.
אבל השאלה אם אדם במצב...
זה כמו, אתה יודע, אתה ראית בוודאי בימיך איך שאפשר לתפוס בן אדם על ידי שאתה מעקם לו את היד, נכון? ואז הוא עושה, אוי, 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 נכון? מכיר את זה? טוב. עכשיו, כל אדם שעסק קצת באומניות לחימה, יודע שיש שני אופנים להתייחס לעובדה שעכשיו תופסים לי את היד מאחורה. האחד זה, מרוב שזה כואב, אני מאבד כל שליטה על עצמי, ואני אעשה מה שאתה רוצה. רק תעזוב לי את היד. אפשרות שנייה, זה שפתאום המחשבה שולחת מפה קו, היא אומרת, רגע, רגע, איפה הכאב נמצא? פה רק, נכון? מה עם זה? אה, זה חופשי, בום. נכון? זאת אומרת, האפשרות להפריד בין נקודה לבין הכללות. זה הרצון עושה. בסדר? אז אותו דבר, אדם ראה מראות נוראים. אז עכשיו יש לו סיוטים בלילה. עכשיו, הוא צריך להחליט. או שהוא עכשיו נכנס לבית חולים לחולי נפש, הוא פורק מעליו כל אחריות, או שאומר, לא, זה נתון. עכשיו יש לי סיוטים בלילה, יש לי חרדות. בוא נראה איך אני מנהל את החיים שלי עם העובדה הזאת. ואז גם אפשרות להתגבר על זה. כן?
דרגה מסוימת שממנה ועלה הוא מאבד את הדעת שלו,
כלומר
שהוא לא,
הוא
כבר הרצון שלו
מתחשב בו. ברור שאחרי שאדם איבד את הדעת, אז אין לו דעת. בדיוק באותה מידה שאחרי שאדם מת, אז הוא כבר לא חי. השאלה היא, המעבר, הנפילה אל זה, האם היא הכרחית או לא? התשובה היא לא.
אבל יש נקודה שממנה ועלה
כפרים, אפשר לחזור. יש מצבי התמכרות. אבל הם נדירים מאוד, הרבה פחות מצויים מה שהם מספרים לך הפסיכיאטרים. אני מכיר אדם שהיה פסיכיאטר במשך עשרות בשנים, למד במכון מאיר. אני לא עדיין בקשר איתו. הוא אמר לי שהוא הצליח לרפא הרבה חולים שאחרים לא הצליחו. שאלתי אותו איך עשית את זה, פשוט הייתי מקשיב להם. זה הכל. זאת אומרת שיש, המערכת מספקת הרבה הרבה, אני לא אומר, לא, אני אומר, הפסיכיאטרים עושים לפעמים דברים טובים מאוד, אבל אני אומר, המערכת בנויה באופן שהיא מעודדת אותך לפריקת האחריות. יש קבוצות חלשות. צריך לעודד את הקבוצות החלשות. מה זאת אומרת? לחזק את חולשתם. מה אתה אומר?
יש ארבע שאין דבר רצון חזק, רצון חדש.
כן. אתה צודק, יש נשמות עם איכויות שונות, אבל לכל אחת יש התמודדות של טוב ורע משלה. כלומר, יש נשמות פיציות שהטוב שהן יכולות לעשות הוא קטן, אבל גם הרע. נשמות גדולות יכולות לעשות הרבה טוב, הרבה רע.
אבל כל אדם נתון למטון
שלו. לא, זה, כן, זה נתון איזה נשמה יש לו, כן, מרקח. כן, כן.
על
הקבוצות
החלשות,
זאת אומרת,
אם אדם רואה ברמזור איזשהו בחור צעיר שאוסף צדקה,
אם אני רואה ברמזור נרקומן שאוסף את צדקה, האם צריך להגיד לו לך תעבוד? תשובה, לא. כי הוא לא ישמע לך. כי הוא לא ישמע לך. לא, כשאתה אומר לך תעבוד, זה בעצם פריקה של איזו אנרגיה שלילית שיש בך. כי אתה כועס עליו, על זה שהוא לא עובד. אז תגיד לו, לך תעבוד, זה בעצם אתה גרמת לעצמך נזק. לא עזרת לו. כי אתה יודע שהוא לא ישמע לך.
אז איך הם מתנהגים עם אוכלוסיות חלשות? למה שישברו את הראש?
לא.
אלא. אם אני נותן להם צדקה לפי שיטת הרב, אז אני בעצם מחזק את החולשה שלהם. ואם אני לא נותן, אז אני פוגע בעצמי. אז מה כן?
אם תיתן לי לענות, אני גם מענה. התשובה היא שאתה מארגן את החברה האחרת. זה... זה מערך כולל מאוד. זה כמו שאתה אומר, מה נעשה עם זה, עם זה שאנשים נופלים מהגשר? בוא נבנה בית חולים ליד הגשר. כן? זה לא מצחיק, קוראים לזה תגובת צהל. כן. עכשיו, יש אפשרות אחרת, זה שאתה תבנה גשר חזק, עם גדרות וכדומה. אז צריך לבנות את החברה באופן כזה, שלא תהיה תופעה כזה. כן? זה עניין של חינוך, כולל. כן.
אני עושה סתם דבר שאיזושהי דרך טיפול, להציג אלטרנטיבה אחרת. סתם דוגמה, לבר, כן?
מה?
בר, אוקיי?
כן.
מציגים לו שיש אפשרות אחרת, אז אין קשר עם אשתו.
נכון, נכון.
זאת אומרת שהוא לבד לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת שהבחירה, כאילו... בחירה מבחינתו זה, אני מכיר את זה, אז אני לא עושה, ככה הייתי בבית. זה מה שאני גם אעשה.
זה נכון, זה נכון. שאדם, נגיד, מכה בגלל שהוא ראה שאת ההורים שלו מכים, אז הוא לא יודע איך שער להתנהג אחרת. זה לא לגמרי מדויק שהוא לא יודע. והרי היה שהוא כן יודע, שאיפה אפשר להסביר לו. אז מה, אפשר היה שהוא יסביר לעצמו? יכול היה. נכון? כן.
אמרו פה על נשמות וכל מיני יכולות או משהו כזה.
נכון.
לא יודע לגבי נשמה, מה שאני כן יודע זה שיש נפש חדשה יותר ונפש יותר חזקה.
מה אתה מתכוון?
שכמו הדוגמאות של פיגוע וכאלה, יש מישהו שזה השפיע עליו...
אתה צודק, כלומר, יש מה שנקרא נתוני פתיחה, כן? אז נגיד שיש לי נתוני פתיחה של רגישות מרובה, כן? ככה אני. אני אדם עם רגישות מרובה, ולכן כשאני רואה קצת אכזריות או הרבה אכזריות זה מזעזע את כל נפשי, ויש אדם אחר שהוא קצת כזה קשוח. אז נגיד שיש נתונים כאלה. השאלה היא, אחרי שאני נחשפתי למראות ולמאורעות המזעזעים, עכשיו מה אני מחליט לעשות עם זה? אני יכול להשתמש בזה כדי להצדיק את דפיקת חיי, אני יכול להשתמש בזה כדי להתמודד.
כן, אבל יהיה יותר קשה.
יותר קשה, זה נכון, אתה צודק, יותר קשה, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול. זה יותר קשה, זה לא אומר שהוא לא יכול. זאת אומרת, יש אדם, נגיד, שאין לו רגליים, קשה לו יותר לטפס על ההר. אדם שיש לו רגליים, קל לו. אבל גם האדם שקשה לו, הוא יכול להחליט שהוא רוצה לעשות את המעשה, שהוא קשה לו, ולעלות. יש בארצות הברית אישה שנולדה בלי ידיים. בלי ידיים, בכלל. מהכתף ואלה, בלי ידיים. וההורים שלה התייחסו אליה כמו אל כל שאר הילדים, הטילו עליה את כל העבודות של הבית, כמו על כולם. כלומר, לא עשו שום הבחנה בינה לבין שום ילד. אז היום היא נוהגת, היא עשתה דוקטורט, היא מלמדת, התחתנה, הביאה ילדים. מה? מחתלת, לא משנה, הכל. שוטפת כלים, הכל. מדוע? בגלל שאמרו לה, כל מה שכולם עושים, גם את עושה. אז היא עשתה. בסדר, זה עניין של החלטה. כן. כן, גם אצל בעלי חיים יש דברים כאלה, כן. טוב, אולי נתקדם? טוב, אז כל זה היה התייחסות לשאלה היפה של עודד, שמתייחסת בעצם להלכה ב' והגיע אלינו בעיצומה של הלכה ד'. טוב, נמשיך את הלכה ד'. ומשנה, אגב, ברוך השם, מישהו פה תרם, ישלם השם פעולו, חוברות של הלכות תשובה. אז איך זה שאין לכולם? למה אין לך ספר? טוב, מה נעשה? טוב, הוא משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה. וגולה ממקומו שגלות מחפרת עוון. מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. כי הרי אדם שחי במקומו, כולם מכירים אותו, יש לו מעמד. כל אחד ואחד מעמדו. ברגע שהוא מגיע למקום שלא מכירים אותו, לא שמים עליו. כן, לא מתייחסים אליו יפה. מה, אתה לא יודע, זה מר פלוני וזה, לא מכיר אותו בכלל. כן? אז יש בזה מידה של שבירה, כן? שגלות גורמת להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. יש ספר שכתב רבי משה קורדוברו, נקרא ספר גירושים. מכירים? זה ספר שהוא כתב על הגלויות שלו. נהוג אצל מקובלי צפת בגליל, שמדי פעם אדם היה יוצא מביתו לכמה זמן, כן? מגרש את עצמו, זה נקרא ספר גירושים. והוא כתב דברים שהתחדשו לו במהלך הגירושים האלה. גם ידוע על כמה מגדולי ישראל שעשו את זה. כן, הגאון מווילנה. הייתה תקופה שהוא נעלם. כן, נעלם מווילנה. לאן הוא הלך? מצאו את החתימה של הגאון מווילנה בספריית ההשאלה של אוקספורד באנגליה. כנראה שהוא הלך לבדוק כתבי יד. כלומר, זה ודאי שהוא לא סתם הלך לשוטט בדרכים חסר מעש. אלא, אבל הוא הרגיש צורך לצאת מן המסגרת הקבועה שלו.
יש כאלה שעושים את זה כהענשה עצמית.
כהענשה עצמית? מי שעשה עבירה גדולה, הגאון לא עשה עבירות.
לא, לא הגאון, הרבה רבנים עשו לפעמים איזה משהו,
כן, לפעמים שם. כן, יש, אתה זה עשה את זה?
זושה.
רבי זושה זה היה הענשה? על חטא שהוא עשה? אני לא חושב.
משהו פעם לא התייחס טוב לאיזה מישהו.
יכול להיות. מה אתה אומר?
היה סיפור על התז שהוא גלה ממקומו.
שהתז גלה ממקומו. יכול להיות. טוב, אתה אז ברח בזמן הפרעות של חמינצקי, זה משהו אחר, זה אני יודע. כן? טוב, יכול להיות. כן. יש הרבה סיפורים על התז. ממש הרבה סיפורי חסידות כאלה. לא יודע אם כולם היסטוריים. כן. האם הלכה ד' זה המלצה? תשובה? לא. הלכה ד' זה תיאור מציאות. מדרכי התשובה. זאת אומרת, זה מהדברים שעשויים להתרחש בנפש האדם בעקבות התשובה. בסדר? כלומר, אם זה קורה לך, קח את זה בסבבה. זה יכול לעזור לך, תשתמש בזה. אבל זה לא המלצה, זה לא שכך ראוי, שכל אחד, כל מי שעושה תשובה, אז פתאום בחודש אלול תראה כולם, יושבי תל אביב עוברים לחיפה, ויושבי ירושלים עוברים לבאר שבע, זה לא... זה לא כך.
אז אם זה לא הלכה למעבוקות?
איך אפשר... מה אתה אומר?
אם זה לא הלכה למעבוקות?
זה מה שאני מסביר לך. הרמב״ם כותב את זה כדי להסביר לך שזה קורה, שאם זה מתרחש, תיקח את זה באופן חיובי, אל תחשוב שאתה לא נורמלי. איך אפשר להסביר שבן אדם, במילה אחת, בוחר בטוב במקום ברע, כלומר, מה גורם לאדם שנפעמים נכנע ליצר הרע שלו, ולפעמים לא? תשובה, שאלה יפה, נכון? תשובה. אין שום דבר שגורם לו. קוראים לזה הבחירה החופשית. אדם באופן חופשי לחלוטין בוחר לעשות טוב, ובאותה מידה באופן חופשי לחלוטין בוחר לעשות רע. כן, דבר.
לא, אבל הוא שואל, אנחנו יודעים שהוא בוחר, אבל מה גורם לו לבחור?
המילה גורם היא הפך המילה לבחור. אתה מבין מה שאני אומר?
לא.
אם דבר גורם, אז זה לא בחירה.
לא, למה?
כי גורם זה...
אני יכול לבחור X, זה תלוי, אם אתה תסביר לי, מה זה משווק? הוא בא איש מחירות, יסביר לי את זה ככה, אני אבחור ככה, איש מחירות אחר יסביר לי, לפני שאני בוחר, אני אשמע, אני ארשוב, ואז לפי הנתונים אני אבחור או באלף או בבית.
גורם זה כוח.
יש לי בחירה חופשית, אני אוסף נתונים.
אני אוסף נתונים, ואחרי כל הנתונים אני יכול ללכת בכל זאת בניגוד לנתונים.
נכון.
למשל, ממשלת ישראל אוספת הרבה נתונים על החברה הפלסטינית. כל הנתונים מצביעים בכיוון אחד. ואף על פי כן, ממשלת ישראל בוחרת בכיוון אחר. אתה רואה את כמה העוצמה של הבחירה החופשית.
אז זה מה שהוא שואל, אני חושב שזה משהו שגם אני לא מבין. בסופו של דבר, למרות שיש פה הג'וקר הזה שזה הרצון, ותמיד זה הרצון הרצון, אבל כנראה... שיש משהו שמשפיע על הרצון הזה. זה לא כל כך פשוט להגיד או שאתה רוצה או שאתה לא רוצה.
רגע. הרצון מחליט באיזה השפעות להשתמש. אתה הולך ברחוב, יש לך השפעות מכאן והשפעות הפוכות משם. ואתה מחליט איזו השפעה תגבר עליך. כמו האדם מחליט לקבל השפעה. כמו שהאדם מחליט להיכנס למים או שלא להיכנס למים. אז הוא יהיה רטוב או לא יהיה רטוב. זאת החלטה שלו.
בסדר, אז אנחנו רואים שזה... קצת יותר מסובך, זאת אומרת שמה, יכול להיות שבן אדם...
זה לא מסובך בכלל.
לא, אני אסביר. כן. בן אדם באיזשהו שלב רצה במשהו, שכתוצאה מזה הוא עכשיו שבוי באיזה שהם תהליכים, ועכשיו הרצון שלו הוא כבר לא כזה חופשי. בסדר, כי הוא רצה להיות שבוי, אבל תכלס היום הוא כבר לא חופשי, כי הוא רצה, ועכשיו הוא לא יכול לבחור באמת מה שהוא רוצה.
לא הצלחתי להבין.
אני אומר, זה לא, אני קצת מפריע לי שאומרים שהכל זה עניין של רצון. אם אתה רוצה א', אתה תקבל א', אם אתה לא רוצה... אני אומר, לפעמים, בין אתם יכול להיות שאתה רוצה, הוא לא רוצה.
סליחה, מה מונע ממני עכשיו לעמוד על הראש?
מה מונע?
כן.
כי הרב יודע שעכשיו הוא באמצע שיעור, זה לא דעה, זה לא צריך...
אני פשוט לא רוצה.
מה?
אני פשוט לא רוצה.
בסדר, אולי לא נקרא, אולי...
זה הכל. עכשיו, למה אני לא רוצה? אני החלטתי שהנתונים שאתה מדבר עליהם, שאני באמצע שיעור ושזה לא יפה וכו', באמת הם אצלי... גוברים. יש אדם אחר שבדיוק יחליט שלו.
יש דברים קצת יותר מסובכים מאשר לעמוד על הראש או לא לעמוד על הראש באמצע שיעור.
זה קשה.
זה פשוט לשלוט מבחינת הרצון. יש דברים אחרים, לא יודע, בן אדם, כמה אנשים, זה דוגמה כעס. זה לא כל כך פשוט להגיד, או אני רוצה לחיות, או אני לא רוצה לחיות.
למה?
אני מכיר מאות אנשים שלא רוצים לחיות וכועסים.
זה לא נכון. אני לא מכיר אפילו אחד.
אני מכיר, ואני אפילו בעצמי, כמה...
אני לא...
אני
חושב שזה שקר מוחלט. אני לא חושב שיש אדם שכועס בלי שהוא ירצה. אין, זה לא קיים.
באמצע...
את מה הוא רוצה? את הכעס, את
תוצאות הכעס? לא משנה, זה ממלא פונקציה כלשהי, שיהיה לו.
באמצע
האירוע,
הבן אדם כבר הוא לא מסוגל לרצות או לא לרצות. אם הוא כועס... זה אומר שהוא יצא משליטתו, אין לו שליטה, אין לו עניין
לא מאמין לזה, לא מאמין לזה.
לדעתי זה לא אפשר להאמין או לא.
מה, אני לא מאמין לזה, אני פשוט לא חושב, אין לך שזה נכון.
כשבן אדם כועס, יש פה איזשהו רציונל, הוא ידע לחשוב?
בוודאי.
אם הוא ידע לחשוב, אז הוא לא היה כועס.
לא נכון. הוא יודע לחשוב ולכן הוא כועס.
הוא מחליט עכשיו לכעוס.
בוודאי. מה? למה לא דנים אדם בשעת כעסו? זה דרך ארץ, לא יפה לעשות לו את זה.
לא, אבל השאלה היא במקומה. מה שהוא אומר בעצם, אם אני מבין נכון את השאלה שלו, גם אדם כועס הוא נקי לגמרי.
לא, לא, זה מה שאני זוכר. תוך כדי האירוע, אז אני שחררתי כבר כוחות מסוימים. זה כמו שמשל אם אדם, אני יודע, ירה חץ, אז הוא לא יכול לעצור את החץ באמצע, אבל הוא ירה. זה הכוון. אז לכן, בשעת כעסו, פשוט זה לא יתקבל. זה מה שזה אומר. הדברים שתגיד לו, לא יתקבלו. כן. כן, אם אדם עושה חטא, נעשה לו כמו טבע שני. כמו הטבע הראשון. כמו שהטבע הראשון הוא יכול לא להיות נאמן לו, אדם יכול ללכת נגד טבעו, אז גם נגד טבעו השני הוא יכול ללכת נגדו. אדם נהיה כעסן, הוא מתאהב בזה. נכון, עד שיום אחד הוא מחליט שהוא לא רוצה לכעוס.
בסדר, אז הוא החליט ההחלטה הראשונה, ועכשיו
הוא יכעס. נכון, זאת ההחלטה הראשונה כל הזמן לכעוס. ועכשיו הוא יכול גם... לא, יכול לעשות סטופ, עכשיו אני לא רוצה לכעוס. כן. זה כתוב מסכת נדרים. אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אם היה כתוב כל הכועס, זה הכעס שולט בו, אני מסכים. היה כתוב כל הכועס מכל מיני גיהינם שולטים בו. אז זאת אומרת שהתוצאה של הכעס זה השלטה של הגיהינם על עצמי. קשה, יצר הרע עובד חזק. לא רוצה לקבל את זה שהאדם חופשי. טוב, עד כאן להיום. שנה טובה.